שיחת בית השואבה עם אריאל ברמן.
שלום לכם ומועדים לשמחה. האורח היום בסוכתנו הוא מנכ"ל רשת גני הילדים ומעונות היום של בית יעקב ובית פתחיה. הוא מזכיר ועדת הרבנים למען קדושת השבת. כיהן בעברו כחבר מועצת עיריית ירושלים, ולפי מה ששמענו ממנו בתקופה האחרונה, בעזרת השם בעתיד יכהן לפחות כשר האוצר. הרב יצחק גולדקנופ, שלום ומועדים לשמחה.
מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון.
עד כמה אתה רציני בעניין שר האוצר?
לא פחות רציני מה שהיה ליברמן כשהוא דרש את שר האוצר.
זאת אומרת, אם הוא יכול, אנחנו בטח יכולים.
אנחנו מגיע לנו. אם אנחנו עושים מעתק הדבק מהממשלה הקודמת, הוא מחמישה מנדטים או שישה, ולנו יש שבעה או שמונה, כמו שאנחנו צופים כרגע, אז אין שום ספק שהעדות החרדית לא צריכה כל פעם להיות זוחלים ורועדים על דברים כאלה, או כדלים או קרשים. אנחנו באים ודורשים את המגיע לנו, זה הסיסמה שלנו לבחירות הבאות, לקדנציה.
מגיע לנו, זאת הסיסמה?
שוויון. לא רוצים יותר. שוויון, אבל שוויון מלא.
טוב. אבל בוא נלך בכל זאת קצת אחורה. מתי נודע לך שאתה עומד להיות חבר כנסת ואולי אפילו שר?
בראש חודש סיוון נכנסתי לרבי מגור יחד עם בני ונכדי שהתברמץ לילה לפני כן.
זאת אומרת, באת מיוזמתך, לא שנקראת, באת מיוזמתך לקבל את הברכה.
לא, להביא בקבוק יין, לקבל מלו בקבוק יין, ו... נתתי לו, והוא החזיר לי בקבוק יין, ואז הוא אומר לי, אני רוצה שתחזור אליי בשעות הערב. הייתי סיכמתי באיזה שעה בערב, אני בא אליו, והגעתי אליו בשעה 8 בערב.
לא היה לך שמת של מושג מה הוא רוצה לומר?
לא חלמתי. בוא, גם אם מישהו אמר אי פעם, שאולי תהיה חבר כנסת, זה הרבה קדנציות היו. אמרו לך, אתה יכול להיות, הכניס אותך לבורסת השמות.
אבל כשהרבי אומר לך, תבוא אליי.
יש לו הרבה דברים מדבר, יש פה נושא של שבת, יש נושא של פעילות במערכת הגוראית, אני בן בית שם. אז לבוא בערב, אז זה בסדר, אבל הפעם לא ידעתי שזה הופך להיות איזשהו משהו דרמטי. והגעתי בשעות הערב, אומר לי שכנס לחדר הפנימי, ושב על הכיסא ממולי. ישבתי מולו על כיסא ואומר לי, החלטתי. שהיות הרב יעקב ליצמן, ידידי, עוזב את הכנסת, מחר הוא צריך להודיע על פרישה, אני מודיע לך שאתה תהיה האדם שתמלא את מקומו, אתה תהיה נציג של יהדות החרדית, נציג של סיעה מרכזית, נציג של חסידי גור, ואני מברך אותך שתצליח בשליחותך.
זאת אומרת, זה לא מסע ומתן, הוא פשוט מודיע.
השבתי לו במילה אחת, הנני.
אבל בכל זאת זה משהו שנופל ככה כרעם ביום בהיר.
לא חלמתי רגע אחת על תשובה אחרת. זה היה אצלי משהו דרמטי, ואחרי זה מיד התחלתי לדבר מה הרבי רוצה ממני כשאני אהיה שם.
נו, ומה הוא אומר?
לאיזה שליחות. הוא דיבר על הדברים הערכיים, על דברים שפגעו בממשלה האחרונה, ועל דברים שהיהדות החרדית נפגעה בכלל ובפרט, אם זה יוקר, אם זה הנושא של הכשרות, אם זה הנושא של הכותל, אם זה הנושא של הרפורמים, אם זה של הגיוס שעדיין לא הסתדר, דבר, הסביר לי על כל דברים ריקים, ואומר, אתה תהיה נציג, אתה צריך גם לעמוד בראש הרשימה, ואתה תעמוד בראש הרשימה.
עד כמה הרבי מעורב ברמת הפרטים לגבי כל מה שבאמת מתרחש? אתה אומר שהוא דיבר איתך על נושא של רפורמים, אבל השאלה אם זה בגדול, הוא יודע שיש בעיות, או שהוא מקבל עדכונים ברמה ממש יומיומית.
תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, שאולי יפתיע אותך. אני כמזכיר ועדת הרבנים, לא הייתי מבקר אצל הרבה גדולי ישראל, והייתי בן בית, והייתי גם מביא מהרבי שליחויות אליהם ומהם אליי. היה לי פעם שליחות לרבי דוד סולובייצ'יק. זה איך הצדיק בקודש לברוך, הוא היה מאוד ידיד עם הרבי, הוא היה מגיע לרבי, הוא היה מגיע גם לשמחות. זאת אומרת, הוא היה מגיע לשבע ברכות, וכלל לשבת חצי שעה, הוא אמר, לא אמנתי אי פעם שזו תהיה אימפריה כזאת, שיוכלו לשבת אלפי אלפי אנשים, ולשבת ביחד ולראות, על מה שרצו לעשות לנו זה למחוק אותנו לגמרי, וכשאני רואה דבר כזה, אני פשוט לא יכול למקום מכאן. הוא אמר לי פעם, דע לך, שאבא שלי אמר לי, שההנהגה בדור הזה נמסרה לאדמו"רי גור. ואני מרגיש את עצמי הרבה יותר קטן מול הרבי מגור, מה שאתה חושב. אבא, שאלתי אותו מה? הוא אומר, לעולם אני לא אגיד לו דבר שהוא לא ישאל אותי. אם אני אשב אצלו ואני אדבר איתו, אני שומע את דעתו, והוא לא ישאל אותי מה דעתך, אני לא אגיד. וברמה של החסידות זה אומר הרבה. כי יש כאלה שיגידו גם את דעתם אפילו אם הוא לא שואל אותם.
מה איתך? אבל בסוף הוא רוצה לשמוע את דעתך.
אז הוא שואל אותי. אבל בדרך כלל, כשאתה שומע, אז הנה, כשאני שמעתי עם הרבי את זה, אתה רואה שלא עניתי כלום, אמרתי ישר עינייני. דבקתי במה שהוליכו אותי תלמידי חכמים, שלימדו אותי איך להתנהג. הסיפור עם הרב סולובייצ'יק הוא יותר ארוך, זה היה מדובר אז על הגזירה שהיה על בני ישיבות, אבל זה היה המסר.
טוב, אתה בעצם אומר, קיבלת את המסר הזה, ואתה עונה על מה ששואלים, אתה לא...
לא אומר דעות לגדולי ישראל. כך התנהגתי גם כשהייתי, בוא נגיד, עשרות פעמים אצל הרב אלישיב. הייתי מביא שליחויות מהרבה. ואם הוא לא שאל אותי מה אתה אומר, הוא שאל אותי גם, הרבה פעמים בנושא של מערכות השבת, הוא שאל אותי מה הדעה של הרבה. לא מה הדעה שלי.
כן.
אבל אם הוא לא שאל אותי מה הדעה של הרבה, גם לא אמרתי.
זאת אומרת, אבל באיזשהו מקום, כשאתה נמצא בכזה תפקיד, ואולי עוד יותר בתפקיד שאתה מייעד אליו, יש בסופו של דבר דברים שאתה מיוזמתך יודע, וצריך להתקן אותם, אז איך זה יתבצע בפועל?
ראש כל, הדלת של הרבי פתוחה לפני. אני יכול להיכנס לשם כל יום.
זאת אומרת, ברגע שתגיע, אז הוא יבין שצריך לשאול.
סתומה. גם היום יש לי שאלות לשאול, כי אנחנו רוצים להתרגן, ואנחנו רוצים לעשות, ואנחנו רוצים ללכת ביחד. וגם עד הבחירות היו לי חבלי לידה קשים מאוד. שהייתי צריך להתייעץ איתו, והייתי כמעט כל יום מתייעץ איתו.
גם ברמת המשבר האמיתי או המדומה שהיה בין יהדות התורה לדגל התורה, זאת אומרת, הוא היה מעורב גם ברמת הפרטים הקטנים?
הוא לא מעורב במחלוקת. היה לו דעה ברורה בנושא הזה. הוא רצה שהחינוך עצמאי יכניס את בלז. הוא חס שלא היו צריכים להגיע לכל הנושא הזה, אלא חינוך עצמאי כן היה צריך להכניס אותם. למרות שיהיה לנו בעיה, ויהיה לנו אולי בעיה עם הליבה, או עם חוזה הליבה, אז אנחנו נאבק על זה בדיוק כמו שאנחנו נאבקים על כל דבר.
אבל עד כמה הוא היה מעורב באמת ברמת להגיע לפיצוץ שאולי אפילו רצים בנפרד? זאת אומרת, שמת על שולחנו את הבעיה שיכולה להיווצר אם רצים בנפרד?
אני מותר לי להגיד לך, אני לא אוהב להגיד את הדברים האלה, מה לגבי היתר.
זה לגיטימי לגמרי.
פעם ראשונה שהוא שמע, שאם זה לא יהיה, אז ילכו בנפרד. הוא אמר לי, הנושא ייפטר, בנפרד לא ילכו. כולם מבינים, לא בגלל זה, כולם מבינים, ששניהם לא יוכלו לעבור את אחוז החסימה. אחרי זה כבר יתברר שאחוז החסימה גם יהיה יותר גבוה. ממה שאנחנו חשבנו שהוא יהיה, כי אנחנו רואים היום שכל אחד מנסה להוציא לבחירות עוד מהצד השמאל את הערבים יותר, ומצד הימין אנחנו רוצים להחזיר את אלה שהיו חסרים לנו בבחירות האחרונות, ועוד מתכננים עד 50-60 אלף קולות נוספים, וזה בעבודה.
טוב, אנחנו נדבר גם על העבודה הזו, אבל רוב הציבור, גם אם שמע את שמך, לא אולי מכיר את ההיסטוריה שלך, ואת כל העשייה שלך, ואת הרקע שלך, ובסופו של דבר אתה עומד היום בראש סיעת יהדות התורה. אז אולי קצת בוא נדבר עליך. מי זה הרב יצחק גולדקנופ? ונתחיל ביצחק גולדקנופ. עוד מילדותך, איפה גדלת?
אני גדלתי בבית אבא, שהוא היה
הגיוני.
שריד, שהוא היה שריד,
אוקיי.
ופליט. אבל לא פליט במובן מאלה שברחו מהמלחמה, מאלה שהגיעו 4 חודשים לפני מלחמת העולם, בתף ריש צדק תת, בחודש אייר, באלול פרצה לו מלחמה, בזיין אלול פרצה המלחמה בפולין, ואז נכנסו מחשמו, מי שהיה בראש עמד הנאצים אז, והוא, אבי היה יתום בפולניה, נולד, ואימא שלו נפטרה עליו בלידתו. ובפולין, לא כמו היום שיש את כל הארגונים ודברים האלה שמיד באים לסדר, לא היה מי שיקח אותו הביתה, גם לא היה מי שיניק אותו. והסבא, זוכרנו לברכה, החליט שהוא כן לוקח אותו אליו הביתה, היות ויש לו כמה בנות גדולות בבית, אחיות של האמא,
כן.
ואז הוא לקח את התינוק אליו הביתה, והאחיות גידלו את הם גידלו אותו, הוא גדל אצל הסבא בבית על ידי האחיות. שנים עברו, האבא התחתן עם אישה שנייה, ונולדו ילדים באישה שנייה, והוא היה כמו בן אצל הסבא. הסבא נדר נדר, שבגיל 70 הוא עלה לארץ ישראל ואימא, הוא היה חסיד גדול של האמרי אמת, והאמרי אמת היה דוגל בארץ ישראל, הוא עצמו ביקר פה כמה פעמים בארץ ישראל, ורצה גם להישאר פה. בגיל 70 הוא אמר, אני נדר נדר, אני עולה לארץ ישראל. והוא בחורף תו רשת הדקטט החליט שהוא קם ונוסע לארץ ישראל לראות אם יש לו פחד להיות שם או שזה טוב להיות שם. הוא כותב מכתב מארץ ישראל לרבי מגור ואומר לו, ראיתי את הארץ והיא טובה והיא נחמדה ואין שם בפיגועים יותר מה שיש בפולין. הפוך.
למרות שאז עוד, ש... לא, עוד לא הבינו בעצם... עד כמה הקטסטרופה שמתקרבת היא גדולה.
כן, בפולין.
כן.
אבל אמרו על ארץ ישראל שיש שם שהערבים הורגים, והטורקים הורגים, והאנגלים הורגים, ואי אפשר לחיות, אי אפשר להיות. הוא אומר, אני מסתובב בירושלים, בתל אביב, ואני רואה, ואני גם רואה איזה מקום שפילו שהייתי רוצה לקנות אותו לדירה לעצמי. עונה לו אמרי אמת במכתב, יש לי את המכתב. ראיתי את מכתבך, וכנים דבריך. מתוך דבריך אני מבין שאתה באמת רוצה להיות בארץ ישראל, אני מברך אותך שתזכה להשתקע. והוא חוזר לפולין, לקחת את אשתו ואת כל חפציו, ולבוא לארץ ישראל אחרי פסח. ואז הוא נוסע לגור, לרבי מגור, להיפרד ממנו. הוא יוצא, וכשהוא יוצא מהדלת קורא לו הרבי מגור הזקן, האמרי אמת ששורף פולי המחל יהודה, ואומר לו, איפה הילד הזה שהיה בא איתך כל פעם? אז הוא אומר לו, את הילד, אני חושב שלא יהיה לי מי שיגדל אותו, אז אני אשאיר אותו פה אצל הבנות. אומר לו, אמרי אמת לא. אם אתה נוסע, אתה לוקח אותו איתך. זה נקרא אחד מעיר שניים ממשפחה.
אז בעצם הרבי הציל את אבא שלך.
הציל את אבא שלי והציל את כל משפחת גולדקנופ.
וואו.
אבא פה בארץ נכנס לישיבת שפת אמת. היה בחור צעיר, הסבא היה יהודי נגיד ועשיר, ורבי צחוק זילברשטיין בבני ברק, היה גר איתו בשכנות בבית ישראל, שם אנחנו גדלנו, והוא עוד זוכר אותו. הוא כתב לפני חודש מאמר על אמרות שהסבא שלי אמר לו בשם האמרי אמת, בתפשין ו' ובתפשין ה' בימים ההם. והוא היה... יהודי מאוד מאוד מכובד הסבא, והאבא התגלה בארץ כאיש, איך אומרים, בעל, משורר, מנצח, ושניצח על המקלה של רבי יעקב תלמוד, שהוא היה מלחין כל השירים כן, של גור.
אבל איפה הוא למד את העולם המוזיקלי?
הוא למד את עולם המוזיקה פה בארץ, שיעורים פרטיים, אצל אנשים שהגיעו מחוץ לארץ, הוא ידע לקרוא תווים, הוא ידע לנצח על המקלה, באשר ביאנקב תלמוד לא ידע לקרוא תווים, ולא היה בעולם הזה, הוא הלחין שירים נפלאים, אבל ללא ידע מקצועי, הוא הלחין את השירים האלה והצליח. הוא נפטר בתו של חב דלד, ואז לקח אבא שלי את שרבית ההנהגה, וחצי יובל שנים הלחין למעלה מ-400 מנגינות, כל שירי גור, ואתה הרבה שירים שלו, שאתה...
יותר מ-400 מנגינות, וכמה מתוכם אתה יצא לך לבצע?
אני מכיר את כל השירים, כמעט את כל השירים שלו.
אבל גם ביצעת אותם בחלק מההקלטות?
אני הייתי הסולן שלו הרבה שנים.
עד היום אתה בעצם בעל תפילה בגור.
אני בעל תפילה בגור, גם אבא היה בעל תפילה בגור.
האמת שאבל חיפשנו, לא מצאנו הרבה קטעים מפורסמים, אבל יש כן קטע אחד, ככה מהתקופה האחרונה, שהצלחנו למצוא, וככה אתה טיפה מזמר, אם נוכל לשמוע את זה עכשיו.
איפה מצאתי?
הנה, תלנו מקורות. אבא שלך גם היה בעל תפילה בגור?
ודאי.
זאת אומרת, ממנו ירשת בעצם גם את התפקיד הזה?
יש תפילות מיוחדות שהוא היה אומר ואני ירשתי אותן, כמו להתפלל ביום הראשון של החגים, אם זה סוכות, אם זה פסח, את ההקפות בגור ירשתי ממנו. אני אומר את ההקפות בגור, הולך בראש ההקפה הראשונה יחד עם הרבי, שיחיה ויאריך ימים, כבר הרבה שנים, מתפשין, ממתת, ממחת בעצם אפילו, וואו. שנה לפני. ונזכה עוד הרבה שנים ללכת איתו, ואני צריך להוביל, ואחרי זה לשיר כל קטע וקטע, וזה לא הקפה אחת, אלא הקפה בלילה, הקפה בבוקר, והקפות אחרי.
זאת אומרת, צריך קול מאוד, מאוד חזק גם.
אשר חנן אותי אלוקים.
אז בעצם יש לך גם את החוש המוזיקלי מאביך?
כן, אבא ירש, אחי הוא המלחין, הוא מלחין אחרי האבא, הוא לקח את הירושה של ההלחנה, וגם תפילה, יש עוד אח שיודע להתפלל, אנחנו אחים שיודעים, עולם הנגינה הוא ליד עולם התשובה, אתה יודע.
כן.
ואנחנו מנסים להתקרב לעולם התשובה, שאתה יודע, זה עד אחרי שנה רבה זה...
עדיין אפשר.
עדיין אפשר לעשות
פית את כתב. כל הדברים,
פית כתוב. זה הזמנים עכשיו, זמן לשמחתנו, עולם השירה, מתקרב לעולם התשובה, ואנחנו, יש לנו חלק מהאבא, שלמרות שהוא היה יתום, למרות שהוא לא היה לו, בוא נגיד, שמחים בימים עליזים כמו ילד, יש לו אבא ואמא וכל הדברים, אבל הוא התגבר על זה, והיה מאוד פעיל, וככה נכנסנו לעולם הנגינה.
בנקודה הזו אנחנו חייבים לצאת להפסקה, מיד נשוב.
על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי.
שבנו, הרב יצחק יששכר גולדקנופ, זה השם המלא צריך לומר, נכון?
יפה, יששכר, כן. יששכר, יש כאלה שאומרים ככה.
איך אבל... אתם נוהגים? יששכר, חמור גרם, לא?
כן, כן, ככה זה נקרא. רובם קוראים את זה בשין אחד.
בדרך כלל מי שאומר יששכר, זה כי הוא לא מכיר את המילה מהמקורות, את השם מהמקורות.
לא, אבל הקריאה בתורה אתה חייב לקרוא...
יששכר? טוב. אז אתה איתנו, עורך שלנו בסוכת כל חי, דיברנו קצת על הרקע ממנו הגעת, על הסבא ועל האבא, ובעצם האבא... מעבר לזה שהוא היה מלחין גדול ואחראי מוזיקלית על המנגינות והנגינות בגור, הוא גם הקים את רשת גני הילדים של בית יעקב. איך זה קורה? זאת אומרת, למה, מה, הוא חיפש גנים לילדים שלו?
האבא, אחרי שהוא התחתן, חיפש פרנסה כמו כל אחד. ושני אנשים שמו עליו עין. זה היה הרב פנחס יעקב לוין, שהקים את הסמינר של בית יעקב, והרב הלל ליברמן, שהוא היה המנכ״ל חינוך עצמאי הראשון, והשני, שניהם היו, התאהבו בבן אדם הזה, כי הוא ידע מאוד פעיל, מאוד מיושב, וידע לדבר ברוגע ובנעימות ולשכנע. הם שמו עליו עין ש... היו והם הקימו אחד הסמינר יותר, ליברמן יותר את הבתי ספר, אחרי זה גם ליברמן הקים סמינר, אבל מדבר בתחילת, בשנות 1950.
וואו.
ואז הוא היה צריך פרנסה, והתחתן, ואז הם ראו שזה שהם עובדים על הסמינרים ועל בתי הספר, ואין להם גנים, הם מאבדים את התשתית.
זאת אומרת, מתחילים מאוחר מדי בעצם.
מתחילים מאוחר מדי, וכמו שהפסדנו את יהדות תימן, כמעט והפסדנו את כל אלה שרצינו להביא אותם מהמעברות בעיקר, ולהכניס אותם תחת כנפי השכינה. ואז הוטלה להביא על אבי, זכרונו לברכה, התפקיד הזה להביא ילדים, כדי שיוכלו אחרי זה להיכנס לבתי ספר. היום עושים את זה דרך שובו, דרך דברים אחרים, אבל גם אז זה היה, איך אומרים, מבצע כמו שאומרים, להגיע לכל אחד ואחד, ומכל מקום הוציאו שניים מפה ואחד מפה ושניים מפה והרכיבו. והוא היה נמרץ מאוד, הוא רץ בכל הארץ. הוא היה כל היום נוסע, מהבוקר עד הערב לא התעורר אותו בבית, כמובן לא במוניות, כי גם מוניות לא היו אז, כמעט.
כן.
באוטובוסים, יוצא בבוקר, חוזר בערב.
ובעצם הוא... המשכנע לרשום, עושה הרשמה לגני ילדים.
לוקח פעילים, ומשלם להם כמה לירות, שיכלו עוד לשלם, שאספו מנדבות, כמו שאומרים, בארץ ובחוץ לארץ, בעיקר אספו את הכסף, אז הרב לוין ודיברמן, והוא היה פעיל זה שמהצפון ועד הדרום ועד המרכז, אם זה יהוד ואם זה אפולה ואם זה מגדיאל ואם זה קריית מוצקין ואם זה חיפה ואם זה תל אביב הצפון ואם זה תל אביב בשכונת התקווה.
אוקיי, אז שם עושים הרשמות, אבל כבר היה צריך לפני זה להקים את התשתית של הגנים עצמם.
אז שכרו דירות, ביקשו מכל עירייה איזשהו מחסן להכניס.
זאת אומרת, זה היה התפקיד שלו, פשוט למצוא את המקום ולדאוג לפעילים שיביאו את התלמידים.
מהמסד ועד התפחות, מושג שיקרה מה זה גם. הוא פשוט לא ידעו את המושג, עד שארך שנים, עד שמזדו את העסק הזה, שיש גנים, יהיה גן בירושלים, בחוף תחכמוני, פינת דוד ילין, היה גן, זה היה הגן בירושלים. היה במוסררה, היה לנו במושבה גרמנית, אני נסעתי עם אבא שלי לבקה.
זאת אומרת, אתה עם אבא שלך ממש...
ילד קטן הייתי, רציתי לקחת טיול, או לקחת איבם טיול, בוא תראה, ראיתי שם ילדים, חלק יושבים על הרצפה, חלק על כיסאות, חלק על מזרונים, שאנשים הביאו מהבית, החליפו מזרון מקש, ומשהו יותר טוב הביאו את המזרון מקש. אני פשוט, אני מסתכל על התמונות האלה, ואני בוכה, איך אבי כל כך הרבה שנים עמל, עד שהוא ראה גן ראשון, יושב, אני מכיר, יש גננת אחת בירושלים, היא חיה היום, איתה בוימל, בגיל 80, קרוב 85, על שבע רובין, הם באים לספר לי את הדברים האלה, הם לא מחדשים לי, אבל הם מחדשים לי, הם פשוט מרעננים איך המצב היה אז, לא ייתכן, היום אתה בא גן, אתה פותח עיר, הכי שמח, אתה פותח עיר חריש, אפולה, אפולה עילית.
אז זה ברור שכבר מכינים את המקום לגנים.
כן, הכל מסודר וכל התעניה, ואתה רק צריך לבקש מהעירה שיתן לך, אם לא אתה לוקח קרוון. מי קרוון? מה קרוון? זה בית היה לנו. אנחנו היינו ככם בבית ישראל, בקושי בירושה של הסבא, שתי חדרים. וזה פשוט לא להאמין איך הקים את האימפריה הזו של הגנים. עד תפשין למד, הוא היה אדם מסכן, תפשין למד, הוא נכנס להיות סגן ראש עיר, חבר עיריית ירושלים וסגן ראש העיר, ובקואליציה עם תודי קולק הוא אמר לו, תשמע, זה משימה שלקחתי על עצמי עוד בשנות ה-50, אני יותר לא יכול לעשות, אני בירושלים רוצה להתחיל ולטפח גנים, בדיוק כמו שיש לך היום בגנים בממלכתי. אמר לו תודי קולק, תשמע, תהיה מוכן שהרשום יהיה בעירייה? אומר לי, כן. אבל אומר, אז אני אכניס את מי שאני רוצה. אומר, אתה לא תכניס את מי שאתה רוצה, אתה תכניס בתיאום איתנו אנשים שהם יעמדו בתקנון של בית יעקב. אמר לו, הרב גולדקנופ, אני לא יכול לסרב לך. אני פשוט, עירת הכבוד שלי לא נותנת לי לסרב לך. ואז היו 16 כיתות ראשונות בירושלים שהתחילו להיות, ועדיין הגנים היו נקראים אז על שם עמותת מרכז בית יעקב, שזה הייתה עמותה אחת. אחרי זה נפרדו, והיו גני ילדים, היו גני ילדים בחיפה, היה רשת גנים בתל אביב שהתחילה להתאמץ, והיה רשת גנים בבני ברק של נשי אגודת ישראל, בסוף הגנים של נשי עברו אלינו, חלקם הגדול.
אבל בעצם זה... את כל התשתית של הגנים, גם של העמותות האחרות, בעצם אביך הקים.
אנחנו עכשיו כותבים ספרים על הדברים האלה, ויש לי תלושי שכר, או, 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 או כתבויות, עם עיריות. אתה רואה עירייה, אתה פשוט, אתה לא מאמין, מגדיל, אפולה, אני יודע איפה, בדרום, בצפון, כתבויות בחולון, איך כמה הוא התכתב עם ראש עיריית חולון, על גן מסכן לקבל. אבל ברוך השם, היום אנחנו...
טוב, היום זה כבר יותר קל. היום גם לא צריך אולי תמיד את, את העירייה, אפשר פשוט לקבוע עובדות בשטח להקים, ואז לפנות לעיריות.
לבנות מבנים זה דרך כן. העיריות, דרך הרשויות מקומיות.
כמה גנים הקמתם עד היום?
יש לנו היום בסביבות 500 כיתות גן בארץ, אני לא אגיד שכולם תקניים, כי אם היה הכל תקניים, לא הייתי הולך לכנסת, כי אני הולך לכנסת
כדי לתקן עוד את מה שחסר, להשוות תנאים.
אין שום ספק ש-50% מהם הם בדירות ובפחונים ובקרוונים. אבל כולם עם רישיונות. כולם עם רישיון ביד. אני הייתי שבוע שעבר, הופעתי במכון לדמוקרטיה. שם ישבו אנשי שמאל, לא היו שם אנשי ימין. אמרתי להם, אנחנו רוצים שוויון. ולא הבינו אותי מה זה שוויון. אמרתי להם, אתם יודעים איפה הילדים שלכם לומדים? הילדים שלכם לומדים במוסדות מסוכנים שאסור להכניס שם ילד. וכולם הרימו גבה. אמרתי להם, יש לכם תעודה של קצין בטיחות למוסד שאתם לומדים בו? הם חושבים שכן. יש לכם תעודה של איש בריאות שביקר במקום? אולי אתם תביאו לי מבלי נדרות של אישור, או מבית ספר דוגמה, או מבית ספר תחכמו לי שהיה נקרא פעם. אין לאף אחד אישור. במוסדות החרדיים...
דורשים את האישורים.
לפני כן אתה לא מקבל תקציב. במוסדות ממלכתיים, אם העירייה החליטה לפתוח בית ספר, זה לא משנה למשרד החינוך אם לעירייה יש את האישור, אין את האישור. יש כשבנו את זה היה אישור. גם לנו כשבנו...
אז מה, זה אפליה ממוקדת נגד החינוך החרדי?
מה, אתה לא יודע שרוב משרד החינוך עובד רק בשביל החרדים. המחלקה של הרישוי והמחלקה המשפטית, רובה עוסקת בחרדים.
אבל זה לא משהו שאפשר ככה להתלונן עליו די בקלות, יוציאו צווי סגירה למוסדות שלא עומדים בתקנים? הרי אם זה על פי חוק, אז...
תראה, אנחנו רוצים שיתלוננו עלינו, לא שאנחנו נתלונן עליהם. כבר התלוננו כל כך הרבה, כבר היינו בבגצים, כבר הגשנו בגצים על בעיות של גננות, ועל השכרם, ועל העושק, ועל כל הדברים האלה.
לא, כי למה אני מתעכב על זה? כי על הנקודה הזאת ממש, שזה ראש ישיבה ממש לאחרונה הורשע, אומנם באיזשהו הסדר מקל יחסית, כי הוא נאלץ לזייף את אותם אישורים. אז אתה אומר שבכלל מוסדות חילונים לא נדרשים להציג את האישורים הללו?
לא נדרשים, לא שואלים אותם, לא מבקשים מהם, אתה מדבר. אנחנו מופלאים, זה מופלים בצורה מזעזעת.
אז אולי תדרוש את משרד החינוך ולא את משרד האוצר. אם זה בכל זאת התחום שאתה יותר גם שולט בו, יותר חי אותו, מגיל אפס כמעט.
תראה, אני לא יודע מה יהיה סוף, אבל משרד החינוך זה בעיה לאדם החרדי להיות שם, כי הוא צריך להיות אחראי גם על החינוך הרפורמי, וגם על הנוצרי, וזה לקחת אחריות ישירה.
התקציבים גם צריך להיות אחראי בסוף על תקציבים למוסדות הללו.
אתה אחראי על הג'ובות, אתה אחראי על הניירות, זה כבר אחרת. אבל שוב,
הכל טוב, בוא נדבר רגע.
הדברים האלה יבואו לפני גדולי ישראל, הם יכריעו. אבל מה שמגיע לנו, אנחנו צריכים לדרוש. ולא לי, איך אמרת? הנה, לקחת דוגמה. דוגמה של בית ספר כזה לבית ספר כזה, הוא לא יקבל כסף עד שיהיה לו את כל האישורים, ואם הוא יביא את זה חודש אחרי זה, הוא יפסיד חודש. ולפעמים זה בית ספר של 18 כיתות או 30 כיתות, אז כל ה-30 לא יהיו מתוקצבים. תשאל בחינוך עצמאי את הרב סורוצקין, כמה הוא נלחם על כל בית ספר לקבל את הכסף מהראשון בספטמבר. לעומת זה, במחתים למחתי דתיים, פתחת בית ספר, הוא קיבל רשימה מי הם המורות, ומי הם העובדים, ומי הם הסגנים, וזורם להם המזכורת גם עם הרשות המקומית, או מישהו עדיין לא גמר לסדר
את כל העניין. בוא נדבר על הנקודה הזאת, כי אני חושב שהיה דבר אחד שמעט העיב על ההכרזה שלך כיושב ראש אגודת ישראל, וישר הוציאו איזשהם כתבות על עושק הגננות. אולי הגיע הזמן להסביר, קודם כל, מה היו הטענות נגדך? והאם יש בהם ממש או אין בהם ממש?
טוב, מה שהיו הטענות נגדי, הייתי מעלה פה מישהו שיטען, אבל...
אז אני אגיד מה היה, אז אני אטען. היה טענות שבעצם הגננות מפוטרות באופן אוטומטי, בכל שנה, ממילא לא יכולות לצבור ותק, והתנאים הסוציאליים נפגעים.
אז בוא...
זה הטענות שאני שמעתי.
בוא נעשה סדר.
אוקיי.
כל, שיהיה לך ברור דבר אחד, שהאדם הכי חזק במדינת ישראל,
זה
העובד והילד.
נכון.
כן. אם הילד יגיד שהמורה הרביץ לו, אבל אם הוא לא הרביץ לו, יציבו אותו בבית סוהר ולא את הילד.
נכון.
ויסבירו לך 1,000 טעמים עם שני פסיכולוגים, שהילד צודק ולא המלמד או המורה. וכבר היו דברים מעולם. אבל אני שואל אותך שאלה, מה זה נקרא מפוטרים כל שנה? אפשר לפטר כל שנה. נראה לך שיהודי כמוני שיושב מולך, בחג, אם לא משקרים בשבת, לא משקרים גם בחג וגם לא בחול המועד. אני קיבלתי מאבי את השרביט ההנהגה בתשמ"ט שהוא נפטר, אבל נכנסתי לעבוד איתו בתשמ"ד. היו אז 64 כיתות גן במערכת שלנו. ובגיל 64 הוא נפטר, זה הסימן שלי שהיו אז 64. כן. אבל לא שהיו 64 גנים רק, אלא כל הזמן היו פחות, היו יותר, הם נסגרו כאן, נסגרו באזור הזה, אפילו אולי באזור הזה, מתל אביב ירושלים, ירושלים וזה, בבית שמש וזה.
זה גם הגיוני שבתקופה היא היה יותר תנודתיות, כי זה היה יותר הקמה, שנים של הקמה.
כן, כן, שנים של הקמה. ואחרי זה אני נכנסתי, וברוך השם היום, אנחנו עובדים היום על למעלה מ-11,000 עובדים. אני חושב שזה מערכת מסודרת, משומנת, המנכ״ל, שזה אני, אין לו ספר זכות חתימה כמעט שם, יש שם רואת חשבון, יושבים שם משפטניות.
זה נחשב כעמותה או כחברה, איך זה עובד?
לא, זה
חברה, עמותה. עמותה, אוקיי.
ומתנהלת בצורה, אני לא חושב, ואני לא זוכר, במשך 40 שנה שאני שם, שאיחרנו יום אחד בשכר או משהו כזה.
אז שוב, אז מה הטענה, על מה היא מתבססת?
אז יש אנשים, תראה, יש דברים שבוציאים את האדם מן העולם, אתה יודע מה זה, כן?
והקינה, התאווה והכבוד.
אז יש דברים כאלה.
לא, אבל מה, עורבא פרח, אין דבר כזה של לפטר גננות, זאת אומרת, אני אגיד לך גם מה הסבירו לי.
חז"ל אומרים שאדם לוקר, הדבר שהוא הכי טוב שם. אני שואל אותך שאלה, אפשר לפטר כל שנה עובד?
זה מה שנשמע לי לא סביר. נו, אז מה בכל זאת, על מה בכל זאת מדובר? הסבירו לי שבגלל שיש מקומות שבהם לא בטוח שתהיה הרשמה שנה הבאה, ובגלל שצריך להודיע לעובד יחסית בתחילת השנה הנוכחית,
צריך להודיע לו בחודש מאי אם הוא יעבוד פה בשנה הבאה. הרישום הוא בינואר.
נו, אז אם אתה לא מודיע, מה זה אומר?
אנחנו צריכים לקחת חגורת ביטחון. אם יש לך 10,000 עובדים, ואתה יודע שיש מקומות שהשנה הבאה לא יהיו שם, בעיר מסוימת.
אז מה אתה מודיע לאותם עובדים?
אני מודיע לאותם עובדים, שתדע שאני לא יודע אם אני אוכל להסיק אותך השנה הבאה, תנסה לחפש מקום אחר, ואני מודיע לו גם כשאני נותן לו את המכתב, שנראה לי שבסוף יסתדר לנו, אבל לא יודע אם באותו מקום.
אבל זה לא נחשב שהוא מפוטר? זאת אומרת, הוא צובר את הוותק שיש לו משנה לשנה.
צובר את הוותק, תגידי, במדינה הזאת אתה יכול לא לצבור ותק.
אז שום זכויות של עובד לא נפגעות בעקבות המהלך הזה?
מעולם לא.
אז מאיפה צץ הסיפור הראשון הזה?
מה אתה רוצה? תראה, אני...
אולי,
לא ידעתי שיש לי כל כך הרבה ידידים.
טוב, זה מגלים בפוליטיקה בעיקר. אבל אולי יכול להיות שיש איזושהי תרעומת כללית על השכר? זה שהשכר לא מספיק גבוה ביחס למה שיש בחוץ?
אתה מדבר על עושק משרד החינוך עכשיו.
לא, אז אני אומר, אני אנסה להבין מאיפה זה בא.
לא.
לא, מה זה משרד החינוך? בסוף זה עמותה שלך.
כן, אבל אנחנו לא מקבלים לא ממשרד החינוך, מה שעובדת, גננת מקבלת. אם הייתה מקבלת גננת אצלנו...
למה בעצם? למה?
כי המדינה נותנת לנו 30... יש כל אין אופק חדש.
אוקיי.
וגם בחינוך עצמאי אין אופק חדש, הם גם מקבלים פחות מאשר מורה אחר. וגם התוספת שליברמן עשה עכשיו, ויפעת שאשא ביטון נלחמה... עם יפה בן דוד להסדיר את כל הנושא הזה, הסדירו לכולם, מורים של החינוך עצמאי לא. ולמה לא? אתה יודע למה לא? כי אין להם אופק חדש. ונתנו תוספת רק למי שיש אופק חדש.
מה זה האופק החדש הזה שהוא כל כך חשוב?
אופק חדש זה בהתחלה, כשעשו את האופק חדש, היו גם גדולי ישראל, היססו, הם בכלל להכניס את זה למערכות החינוך החרדיים. כי חשבו שזה הדרשה של איזה לימודים מיוחדים נוספים, וכל מיני שעות שהאישה תצטרך לשער עוד שעתיים, או שעה, בסוף מדובר פה על חצי שעה, או שלושת רבעי שעה נוספת, ועל ידי זה היא מקבלת תוספת של כמה אלפי שקל.
אז למה לא לקבל את זה ל...
כשבאנו אחר כך, החינוך העצמאי ודרש את זה, אז אמרו, איחרתם את המועד.
מה זה איחרתם את המועד?
אין יותר תקציב. מה זה? אתה שואל מה זה? אבל כשתהיה בצו במשרד האוצר, יהיה לך גם מי שיענה לך תשובה על מה זה.
טוב, אתה מדבר פה על אפליה מדי בוטה.
אנחנו מוקים וחבולים בנושא החינוך, שהציבור לא יודע כמה.
אז כמה בכל זאת גננת מקבלת פחות מגננת בגן חילוני?
חשוב. אם ישב אופק חדש, הגננת יכולה לקבל אצלנו 6 או 7 או 8, ושם יכולה להגיע אפילו 11-12.
גם עם אופק חדש?
עם אופק חדש.
ובלי אופק חדש?
בלי אופק חדש, זה אצלנו, אז היא מקבלת או 6 או 7 או 8, היא מתחילה ב-5.
שוב, אם יהיה אצלכם אופק חדש, גם תוכלו להשוות ל-11,000 שיש בחוץ?
על השקל. כי אנחנו, דוגמה גנים, אם אני מדבר, כן? אני לא מדבר איתך, תלמודי תורה, יש לנו עוד בעיה, איך אנחנו נעשה את מוסדות הפטור, אבל גם אנחנו בגנים יכולים להגיע, כי הליבה, אם אני רוצה להסכים לאיזשהו
לדבר. אתה אומר פה דברים שהם מאוד 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 מקוממים. כמה זמן, כמה שנים האופק חדש הזה כבר באוויר?
בוא נגיד 20 שנה.
20 שנה יושבים נציגי יהדות התורה בקואליציות השונות, ולא הצליחו להשוות את התנאים של הגננות למה שיש בחוץ. זה מדי מקומם.
מה פה, היינו בבגץ.
נו ו?
ומה בגץ? למי הוא נתן גיבוי? למדינה, ולא לנו.
אבל אי אפשר לשנות את זה בחקיקה?
לא, הוא אומר לא, אתם תהיו ככה ואתם ככה, אתם חינוך מוכר, אתם לא חינוך ממלכתי. תעברו להיות ממחים.
אבל בשביל מה נמצאים בקואליציה, הם לא כדי לשנות בחקיקה את הדברים שצריך.
אז אם הם היו מסדרים את זה, אני לא הייתי מגיע לכנסת. כנראה שהגעתי לכנסת, לעזור להם לסדר את זה. והשיחה הראשונה שלי עם גפני, היה, אמר לי, אנחנו נתאבד על החינוך החרדי, שיהיו שוויון זכויות העובד, ושוויון זכויות לילד.
אבל למה רק עכשיו נזכרים בזה? למה אחרי 20 שנה?
אחרי 70 שנה, למה אתה אומר אחרי 20 שנה?
20 שנה, אתה אומר, התחילה תוכנית אופק, בשאר מוסדות החינוך.
בחוץ מהאופק גם היינו מופלים, לא רק באופק אנחנו מופלים.
אבל איפה...
אם נתנו סייעת שנייה, בגן ילדים שיש שם למעלה מ-30 ילד בגיל 3, והבינו שצריכים לתת סייעת שנייה, אז לממלכתי וממלכתי דתי נתנו סייעת שנייה כמו שלנו, אבל היא עוד קיבלה בצד 6,000 שקל בתקופת בנט. ולנו לא נתנו. וכשניסינו לדבר, אבל, על זה אמרו גם את הלדי כל
אחר. אבל פה אתה מדבר על בנט. אוקיי, שנה האחרונה,
לא, כשהוא היה שר
התורה, חינוך. עוד לא, כשהיה שר החינוך.
שר חינוך.
נו, כן. אז איפה חברי? אז איך נשארה קואליציה באותם שנים?
בוא תשמע רגע. אתה רוצה שאני אגל לך לסיפור? נו. טרכטנברג חבר כן. שלי. אני עכשיו מקים איתו בעניין, שזה גולת הכותרת של המערכת שלנו. זה... בית שעוד אין כזה דבר במדינת ישראל.
איפה זה יהיה? עלה,
בבית שמש 30 uh-huh. מיליון שקל זה ענה. עלה, אני בחנוכת הבית כבר יהיה חבר כנסת, אני לא יודע אם מותר לי אפילו להיכנס שם, אבל כנראה שכן. זה בית שכמו שאומרים, שכל ילד שחנוך מיוחד נכנס, משבע בבוקר עד שבע בערב, האמא יכולה לחיות עוד שנתיים בריאות, וגם הילד יקבל תוספת של שנתיים קידום. למה? כי הרבה שעות הולך הילד חינוך מיוחד
ללכת... אנחנו מדברים על פתחיה,
לרופא
במסגרת הזה, פתחיה, כן.
לרופא הזה, או למאבחן הזה, או לטיפול הזה, או לבריכה, או לאחר את האוטובוס, או היה פקקים, אז הוא כבר הגיע אחרי, אז התור שלו עבר. ילד חינוך מיוחד שיכנס לבניין הזה, שהוא יכניס 200 ילד, הוא יבוא בבוקר, יצא בערב, יהיה לו רופא, יהיה לו מאבחן, יהיה לו טיפולים, יהיה לו בריכה, יהיה לו הכל.
נו, אז זה דווקא בסדר, זה אתה אומר לשבח המערכת אם כך.
השבח המערכת שלנו.
כן.
כן, אז אני אומר לך, אני חבר של טרכטנברג. הוא אמר לי, את זה אני רוצה שתקים, כשהגיתי את הרעיון לפני 10 שנים, הוא ליווה אותי הרבה בנושא הזה, והזמין אותי לכנסת, והופעתי לפני השדולה של הגיל הרך, עוד לא הייתי בכנסת, ולא חלמתי אז להיות בכנסת. וכשהוא כבר 6-7 שנים כבר עלה לכנסת, אבל הוא עשה אז את התקנון של הצהרונים. בצהרונים כשהיה התקנון היה אלי ישי שר הכלכלה. ואז החליטו שצהרונים עושים רק לממלכתי, ממלכתי דתי. הייתכן? נזעקנו אז את גפני, והזעקנו אז את ליצמן, והזעקנו אז את אלי
ומה,
ישי.
ומה אמרו לך?
והכניסו אותנו. אבל מה? את התלמודי תורה, שהם מקבלים 55%, אמרו גם את הצהרון תקבל 55%. זאת אומרת, אתה מקבל חצי לחמנייה, הוא יקבל פולקה, אתה חצי פולקה.
אתה מבין שעיקר הביקורת בעצם שאתה אומר, בלי שאתה מתכוון, מופנית כלפי לא, חבריך
לא,
לעשייה?
לא, לא, לא.
שבעצם מה עשיתם כל השנים
עשו,
האלה?
עשו הרבה דברים.
עשו
ואני
הרבה
אומר
דברים,
לך, כן. שגם אחרי שאני אעזוב את הכנסת, יהיו עוד הרבה דברים מה לעשות. טוב. אתה לא יודע כמה... כמה אנחנו מופלים במדינה שאזרחיה חייבים להיות שווים, וזו המטרה שלנו בקדנציה הזו.
טוב,
אם נשיג דירות, אז דיור בר השגה לאברכים, בדיוק כמו לחיילים משוחררים.
חייבים לצאת לעוד הפסקה, מיד אנחנו שווים.
על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי.
שבנו, חלק אחרון וקצר יחסית, עם האורח המיוחד שלנו, הרב יצחק גולדקנופ, יושב ראש סיעת יהדות התורה. אגב, התרגלת כבר לתואר?
לא. כשאומרים לי, אני פשוט נהיה אדום. ככה, מבית הצבאים.
מה, אל תגיד לי שאתה מובך, אתה לא נראה לי טיפוס שאפשר להעביר אותו בקלות. מובך,
אבל זה לא היה שאיפת חיי, שאיפת חיי היה בחינוך, היה בנגינה, היה בללמוד עם ילדים, בלספר להם סיפורים.
אבל אתה עושה את זה עד היום בעצם, אתה נושא עם ילדים, יש לך חברת תהילים כמה שנים כבר?
מתפשין למד א'.
כל שבת אתה בבית כנסת עם הילדים?
כל שבת בבית כנסת עם הילדים, מחלק להם את הסוכריות, אומר איתם את התהילים, מזמר איתם את השיר, את התהילים בשירים מיוחדים שהלחנו לפניהם.
אתה יודע שמזה אתה לא צריך להתפטר, ברגע שנכנס לכנסת.
זה לא עמותה.
לא, אבל משאר הדברים, רגע, ועד למען השבת גם לא צריך להתפטר.
ועד למען השבת, היא גם לא רוצה שאני אתפטר.
אוקיי, ולא הספקנו לצערי לדבר על זה, למרות שהיה לנו הרבה מה, אבל לא הצלחנו. ומתקנים אותי פה פשוט, אני לא איש פוליטי, ואמרתי יושב ראש סיעת יהדות התורה, אבל אתה בעצם יושב ראש יהדות התורה, אז מה ההבדל, מה זה סיעה ומה זה...
אני גם לא יודע.
אתה גם לא יודע עדיין, בסדר, טוב, אני פשוט, ביום יום אני פחות עוסק בניואנסים האלה של הפוליטיקה, אז בעבד למען השבת אתה נשאר, בגני ילדים אתה לא יכול.
בגני ילדים כבר
התפטרתי. מי מחליף אותך שם?
אני כבר לא נמצא שם, כבר נתתי מכתב התפטרות.
אז מי מחליף אותך שם?
הבן שלי.
הבן שלך ממשיך את הדרך הלאה?
את המסורת שורה אצל אבי, ואני אצל אבי, ועוד בן נכנס בחינוך המיוחד, ועוד בן אחד נכנס באיגוד התתים, כי אני לא גם מנכ"ל של איגוד התתים.
אוקיי, אז פיזרת יפה את העבודה, אתה סומך את ידך עליהם?
כן.
מה התוכניות שלך לעתיד?
אני השארתי להם רשימה של תוכניות.
לא, לא, שלך, עכשיו עזוב את המוזות. עכשיו אתה התחלת בעצם תפקיד חדש.
בכנסת, אני באמת רוצה, יחד עם החברים שלי, להסתרע על נושא החינוך ולהביא באמת שוויון במדינת ישראל אמיתי. לא יהיו שני עמים ושתי מדינות. הוא מדבר על שתי עמים ושתי מדינות, זה כבר יש. אם הוא יכול לדבר רק על שלוש מדינות ושלושה עמים, זה לא יהיה יותר, אנחנו נביא לידי הבנה, כמו שאתה הבנת עכשיו, את האפליה הזו שהיא שוררת בנושא החינוך, ואמרתי גם לביבי כשהייתי אצלו,
כן.
אם לא תיתן לנו את התקציב החינוך להשוואה, תעביר אותנו ממשרד החינוך למשרד החקלאות. ואז הוא שאל אותי למה משרד החקלאות, אמרתי כי במשרד החקלאות אנחנו שווים, במחל יהודה, כשקונים פירות וירקות, מוכרים לנו באותו
מחיר. בדיוק.
אז אם לא תבינו, אז שם אולי תשכילו להבין.
אתה מתכנן ביקורך גם אצל גפני?
אנחנו דברנו גם שבוע שבוע, דברנו כמה פעמים.
אז לא להיות מודאגים.
אנחנו גם מחותנים.
אז בכלל טוב. הרב יצחק גולדקנופ, צערי, הזמן שלנו נגמר. תודה שבאת והתארחת בסוכתנו. נאחל לך הצלחה גדולה, כי זה בעצם הצלחה תהיה של כולנו. ותודה רבה.
מועדים לשמחה. ומועדים לשמחה. ותמשיכו לעשות חיל ולהרבות חיל מן התורה.
כל חי אונליין, 93fm.co.il